צהריים טובים לכם, איזה תוכנית מיוחדת הכנו לכם. שיתוף פעולה מלא של שני הפודקאסטים, בלי ברקסים, פרק 65, מחוץ לקופסה, פרק 34, ואני שמח לארח קודם כל, לפני כל הקרדיטים, דור סנדר.
אהלן, אהלן.
כפיר לוי.
כפיר לוי, הידוע בכינויו הלוואי.
הלוואי?
הלוואי, ככה קוראים לי ביציע.
שיר ענק, הלוואי, של
בועז.
של בועז שרבי, כמובן מארח אותנו פה בפודקאסט סטודיו עוז נקש. נגיד תודה רבה ליוסי מדינה על הנתונים מבאבגול, נכון? עזר בנתונים. וכן, אנחנו הולכים לדבר על האליפות האחרונה של מכבי נתניה, בדיוק 40 שנה, 1983. ומה שהכי מעניין אותי, דור וכפיר, לא ראיתם? אליפות אחת, ואתם רוצים לעשות תוכנית על משהו שלא ראיתם. אני לוקח את הקרדיט כאחד שראה את כל החמש, מילד עד בחור צעיר, אבל זה טבעי. אבל מה איתכם, דור?
זה הטרגדיה שלנו, אתה יודע.
עד כדי כך.
שמע, גדלנו על סיפורים, אצלי בבית זה אבא, שגדל בקופסה, כמו שאומרים. ואתה יודע, זה הסיפור של אוהדי נתניה, אנחנו דור שלם של אנשים שלמעשה לא ראה כלום, ושמע סיפורים כמה אנחנו עדים מועדון גדול, וצריך לחיות עם הדיסוננס הזה בין זה שאתה לא רואה כלום לבין זה שאתה מרגיש גדול ויודע שאתה גדול ומקווה להיות גדול בעתיד.
תשמע, עברו 40 שנה, אז איך אתה עדיין שומר את עצמך כאוהד נתניה? אתה לא אומר לעצמך יום אחד, דחילק, למה אני לא אוהד מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע?
הוא עוד לא נולד.
העשירות.
הוא לא נולד אפילו.
לא, היום, אני שואל על היום.
עם השנים, אתה יודע, קבוצת כדורגל זה חלק ממך ואתה חלק ממנה. אתה, האופי שלך מתגבש כמו הקבוצה, אז אני תמיד בעד החלשים יותר, ובעד האנדרדוג, ואף פעם לא יהיה בעד החזק, ותמיד ירצה שהחזק יפסיד. וזה מה שמחזיק אותך, אתה מקווה שיום אחד אתה תראה את מה שאבא שלך ראה.
זאת התקווה.
כן, תשמע.
תשמע, וגם... פרימו.
כפיר, איך אתה?
אני אגיד לך מה, זה מחבר אותי, כי הוא אומר, אתה תמיד בעד האנדרדוג, וזה, אני אספר לך את הסיפור. אני הייתי ילד בן 6, דוד שלי אוהד מכבי תל אביב, ומחליט שהוא לוקח אותי לראות משחק ביצדון רמת גן, מכבי תל אביב נגד נתניה. כל האוטו עדי מכבי תל אביב, ילד בן 6, מורד כזה, מעצבן, מה עושה? אז אני דווקא נתניה.
גדול.
ונתניה, אני מגיעים ליצדון, נתניה מנצח את המשחק, וזהו, ומאז הלכתי גם אחורה. אתה שואל איך אני מחובר לאליפויות?
בדיוק.
אחרי שאתה גדל וזה כבר בדם שלך וזה, אתה רוצה להבין מאיפה זה בא, מה עבר על הקבוצה?
כן.
לפני שאתה הצטרף.
אני רק בקטנה איתן שב-1970, שהנבחרת נסעה למקסיקו, והבן משפחה שלי זה דוד פרימו, הבלם ההיסטורי של נבחרת ישראל. לפני שהם נסעו למקסיקו, המאמן שפר לוקח אותם לחודש וחצי לארצות הברית, התכונן לאוויר, להתרגל לאוויר שיש במקסיקו, ואנחנו במלון רמת אביב בצפון תל אביב, ומוטל שפיגלר משחק איתי פסים עם כדור שאני הבאתי בתור ילד בן 10, וחוזרים הביתה, ואבא שלי זכרו לברכה אומר לי, אתה יודע מי שיחק איתך? אני אומר לו, לא. הוא אומר לי, זה הקפטן, זה השחקן הכי טוב בישראל. איך קוראים לו מוטל שפיגלר? איפה הוא משחק? מכבי נתניה, ילד בן 10, שומע דבר כזה, חבר'ה, לא יעזור לאף אחד. זה הסיפור ההתחלה שלי של מכבי נתניה. אגב, שסיפרתי את זה לפני הרבה שנים למוטל, הוא היה באלם, איך אני אוהד מכבי נתניה. ואנחנו נתחיל לדבר על 1983, אנחנו נעשה פה הרבה במהלך הפודקאסט הזה, כי בגלל שאתה אומר, זה הטרגדיה שלי, ואנחנו חיים על סיפורים, נגיד, מה קורה היום לעומת 1983, מה לא יכול לקרות, וזה כל כך בולט היום, שקרה ב-1983, אבל אני עוד אגיע לזה, נעשה לעניין הזה סדר. ואני אתחיל ככה. ל-83, איך הגענו לאליפות שמוטה לשפיגלר עוד לפני פתיחת העונה אמר, זה בטוח אנחנו הקבוצה הכי טובה בארץ ואנחנו נהיה אלופים, וזה קרה. מכבי נתניה התחילה לזכות באליפויות בשנת 1971. עד אותה עונה 83, היא זכתה בארבע אליפויות ב-11 שנים, 71 עד 82, ארבע אליפויות. מה שקרה, הבוסים של מכבי נתניה, אז פריזנר ולנד, ידעו שיש להם משהו יותר מדי טוב ביד, וזה לא היה נראה להם שנתניה לא זוכה באליפות עם שחקנים כאלה. זאת אומרת, אם פרלמן זכה בדאבל ב-78, ולא הצליח להביא אליפות ב-79, הגיע אחריו יעקב גרונדמן ב-80. עשה אליפות ב-80, לא הצליח לעשות אליפות ב-81, גם הוא, זאת אומרת, הם הביא, אמרו שאם אין אליפות עם הילדים האלה, זה הבעיה של המאמן. ואז מגיע 1982, פרלמן מקבל קבוצה עכשיו, למען הסדר הטוב, אני אומר לכם, יכול להיות שאתם תחלקו עליי, הקבוצה הגדולה בהיסטוריה,
לא חולקים עליך.
זה 81-82, שאיבדנו את האליפות בשלושה מחזורים האחרונים.
צודק מיליון אחוז.
וההמשך שלה זה הנתניה בעוד 15-83, כאשר פרלמן לא מצליח להביא עם אותה קבוצה ענקית את 82 את האליפות, מחליף אותו מוטר לשפיגלר, וכאן אני אומר לכם משהו. אני לדעתי, אם יש מישהו שחושב אחרת או יודע אחרת, לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל מאמן שירד ליגה עונה קודם, מוטה לשפיגלר בביתר תל אביב, יורד ליגה, מוזעק למכבי נתניה של 82-83, ואיתה עושה אליפות. לא היה לנו דבר כזה בהיסטוריה, מאמן שיורד ליגה, מקבל קבוצה לאליפות.
זה רק אצלנו.
זה רק בנתניה.
זה קרו פה שני דברים. גם עצם זה שנתנו למאמן שירד ליגה קבוצה.
אבל מוטה היה שם דבר בנתניה, זה ברור שזה לא היה מישהו מבחוץ.
וגם באמת העובדה שהוא עונה אחת ירד ליגה, ועונה אחרי זה הוא לוקח אליפות.
דור.
בעונה הזאת של 81-2, צריך להגיד עונת השישיות המפורסמת, אתה יודע, מדברים תמיד על שהיו סוגרים 2-0 במחלף נתניה. בעונה הזאת לא זכינו באליפות, אבל הפקלנו 63 שערים, ספגנו 29, זה יותר מהעונה של נתניה ועוד 5. זאת הייתה עונה אדירה מבחינת מספרים, עונת התפוצצות שבסוף נגמרה בשברון לב, כמו שרק מכבי נתניה.
כן, נזכיר מה היה בסיום העונה, בסיום אותה עונה, שנתניה הרי ניצחה בקופסה 5-2 את כפר סבא. עלתה למקום הראשון, זה מה שנקרא משחק עונה אמיתי. זה אפילו יותר מבאר שבע מכבי חיפה, למה? כי אם באר שבע תנצח את מכבי חיפה, היא עדיין לא מקום ראשון. כאן ניצחת, עלית למקום הראשון, נשארו שלושה משחקים
חזרנו
לסוף.
חזרנו מפיגור בבית לניצחון 5-2.
בדיוק, 2-1 היה לכפר סבא, ניצחון 5-2.
חשבו שזה גמור.
גמור, אני זוכר את האפסנאי של נתניה מוציא שמפניות, ופה נבעלתי. ואז נתניה יוצאת לקריית אליעזר, מובילה 2-0. ומסיימת בטקו 2, מארחת את הפועל ירושלים של מישל דיין, מובילה 2-0 ומסיימת ב-2-2, כפר סבא עולה למקום הראשון כשבמחזור האחרון מספיק לטקו, המשחק המפורסם במחטש שלא יצא מעיגול האמצע, מאוחר יותר אני אגיד לכם למה גם דבר כזה לא יכול לקרות היום, נתניה אומנם מנצחת את ראשון לציון בבית, מורידה אותה ליגה, גם היום לא יכול לקרות מצב כזה שאלופה מורידה קבוצה ליגה, אין לה בגלל הפלייאוף, אין לנו ראשונה נגד אחרונה, כל עוד יש לנו את תקופת הפלייאוף, ראשון לציון אמנם יורדת ליגה, אבל מה שקרה, וכאן אני עובר אליכם כמי שבדק וחקר והכל, הקיץ הזה, בין סוף 81-82 שהפסדנו את האליפות, ל-82-83 שזכינו באליפות, לא היה ספק לאדם אחד, שהקבוצה הזאת עולה לשחק בעונה אחרי זה, ודורסת את הליגה וזוכה באליפות, וזה מה שקרה, זה נדיר.
כן, תראה, אנחנו נגיע לזה, אבל אני בלימודי מדעי ההתנהגות, שלימדתי מדעי ההתנהגות ברופין, ב-2014, סמינר צמיחה ופוסט טראומה. כל החבר'ה בכיתה עושים על התאבדויות, על הלומי קרב שלא נדע, מאגרים, אני על מה עושה? כדורגל. לקחתי שלושה מקרים של קבוצה שהפסידה את האליפות בדקה האחרונה של השנה, ומתוך הטראומה הזאת צמחה בצורה יוצאת דופן. אז המחקר העיקרי שלי היה על נתניה, על העונה הזאת, ודיברתי עם כל השחקנים, עם הרבה שחקנים, ראיינו אותם, אני והשותף שלי עידן, ורצינו לגעת בנקודה הזאת של מוטלה שמגיע בקיץ, וגם על האם ההפסד ישב לכם בראש כל השנה הזאת. זאת אומרת שבאתם בקיץ והתכנסתם ונסעתם למחנה אימון, האם אמרתם, אנחנו לא נפסיד את האליפות הזאת יותר. זאת אומרת, מה שקרה לא יקרה לנו. וכל השחקנים מהראשון עד האחרון דיברו על זה. מהמחנה אימון בקיץ ועד הענפה של הצלחת,
ויש ציטוט
דיברו על כפר סבא.
ויש ציטוט שאתה לקחת מחיים בר, למשל, שהיה לדעתי הבלם הכי טוב בארץ באותה התקופה, בלם נבחרת ישראל במכבי נתניה, עשה 4 או 5 אליפויות, הוא צעיר מאוד, הוא עם הכי הרבה הופעות במכבי נתניה, שיחק עם אחיו, שאחיו היה שחקן הרכב ראשון במקסיקו 70, והיה באליפות הראשונה ב-71.
מי היה יותר טוב דרך אגב?
לא, חיים, אני אגיד לך, שרגה יכול היה לשחק קיצוני, חלוץ, קשר, הכל, חיים בר רק בלם.
רק בלם.
שרגה היה מאוד ורסטילי, אני הייתי במשחק בבלומפילד ששרגה בר נתן מעמדת קיצוני, אני גול מ-30 מטר לחיבורים למכבי תל אביב וניצחנו 1-0, מה שחיים לא היה, חיים אמנם היה עולה, אבל הוא לא היה כמו שרגע, שחקן הרבה יותר גדול היה חיים בר, כי חיים היה מבוסס על תפקיד אחד, כן. בלם בלתי ניתן להכנעה, ואגב, אם אנחנו מדברים על חיים בר, תן לנו קודם את הציטוט של חיים,
חיים, תראה.
חיים, שאין, לא הייתה אהבה גדולה מהרגע ראשון בינו ובין מוטלה.
לא הייתה אהבה גדולה, מוטלה. אפשר להגיד, אנחנו ניתן את ההבדלים בין, בין חיים לבין האחרים, אבל חיים אומר, כל העבודה עשה שמוליק פרלמן.
ללא ספק.
הגיע לא מוטלה וכתב את הפירות. שמוליק פרלמן מגדול מאמני ישראל, אני חושב, אחד ברור, גדול מאמני ישראל. הוא בנה את הקבוצה הזאת, הוא הכין אותה, נכון, הוא הפסיד את האליפות. בא מוטלה, ומוטלה עשה סוג של שינוי אווירה. זאת אומרת, השחקנים דיברו על זה שהוא הקליל את האווירה, ואמר, אתם שחקנים טובים.
הוא שיחק איתם באימונים, הוא היה איתם, חלק מהם.
הוא השווה אותם לשחקנים מחול. רומיניגה,
בקנבאואר,
אפרופו זה אחד הדברים שאמר ברוך חסן, אמר לדור באותה עבודה, הוא סיפר לו שהשינוי בתפיסה היה אפילו ברמה שאז לא היה מקובל, שהם היו מגיעים למגרש עם חליפות ועניבות.
באמת?
למשחקים,
וממש כאילו התפיסה השתנתה, אמרו זה אותה קבוצה, אלה אותם שחקנים, אבל אנחנו עכשיו נעשה איזה שינוי בקופסה, מה שנקרא,
נעשה כיף, הוא נתן להם לשחק.
אגב, לגבי אותם, דרך אגב, חיים בר אמר שכל מאמן, כולל האפסנאי,
כן, חיים בר, יש ציטוט מפורסם שלו, שהוא אמר שגם פרג'י האפסנאי היה לוקח חליפות.
ופרג'י הוא זה שהרים את השמפניות אחרי הפועל כפר סבא, וזה היה, אסור היה
על אבא שלום, מי שיקר,
בדיוק,
אבא של איציק הגדול.
אסור היה ל...
מאז לא מוציאים יותר שמפניות לפני הזמן.
יפה.
מאז לא, מי יוציא
שמפניות? לא צועקים גול.
לא רק אנחנו, בכלל בארץ.
לא מוציאים שמפניה, לא צועקים גול לפני שהכדור נכנס לרשת. אגב, היום זה גם השתנה בגלל היש הזה גם אחרי דקה
בו. אין עשן בלי אש ואין גול בלי אש.
אין
החמצה בלי אש.
וכשאמרתם על תמונות, על רומיניגה, והוא מספר עודד מכנס שלפני אחד המשחקים מגן מכבי תל אביב, הוא הביא תמונה שלו עם פלא. שמעתם את זה?
לא.
תמונה פלא ומוטלה, תמונה מאוד מאוד יפה של שניהם, ושהוא בא להסביר לו לפני המשחק עם מכבי תל אביב, מה צריך לעשות? כי מוטלה עשה אספות מאוד קטנות. שמעתי שהאספות באותה עונה היו, לכו תהנו, זאת אומרת,
בלי טקטיקה שמעתיקה.
למה? כי היום, אתה יודע, מגן, למשל, ששומר על הצילי, אז המאמן אומר לו, שים לב, הוא נכנס לאמצע עם רגל שמאל.
אז הוא עובר וידאו של
שעה. שהם ירדפו אחרינו, אנחנו, לא מעניין בכלל. ובאותה תמונה מפורסמת, עודד מספר על מוטלה ופלא מארצות הברית תמונה, הוא מראה לו את התמונה, ואז עודד לא יודע מה זה התמונה הזאת. אז הוא הופך את הדף, אז הדף נהיה חלק, ואומר לו, אתה צחק פה ופה ופה ופה, ואתה תיתן את הגול שלך למכבי תל אביב. אז אני מזכיר שוב, מוטלה הרגיש חלק מהם. פרלמן לא יכול היה להתאמן בגלל משקל גופו, בגלל גילו. מוטלה נשאר אחרי האימונים עם עודד מלווי, בעט לשער, התערב איתם, אמר להם, אני נותן השמאלית שלי. אתם מכירים את מוטלה? מוטלה עד היום...
לא, צריך להגיד שגם עונה לפני כן, שהוא ירד ליגה, הוא היה מאמן שחקן.
כן, בביתר תל אביב.
הוא ציחק, אתה מבין? הוא ציחק. זאת אומרת, אתה יודע, שחקן שפורש, הוא כנראה לא באמת פורש. בנפש הוא עדיין שחקן.
לגבי, עכשיו אנחנו ניגע קצת בשחקנים שהיו לנו, כי זה באמת משהו היסטורי שאומרים על אנשים שהם הקדימו את זמנם.
או שאומרים להלן הרכב הקבוצה המערכת.
כן, אני אגיד לך למה אני מתכוון. היום שאני רואה מאמנים שמסבירים ששלושה בלמים זה לא בהכרח הגנתי, כי שני המגינים שלנו תוקפים. חבר'ה, 81-2, 82-3, נשארים בהגנה, כמו שהזכרת, ברוך חסן וחיים בר. שני המגינים שלך, בקושי ירדו להגנה, שירזי ופיזנטי. היו אומרים לגדי מכנס, פודי חלפון, כל אלה ששיחקו קשרים אחורים, שימו לב, כי הם נשארים למעלה, הם באמת שחקני התקפה מעולים. ולכן אני אומר שזאת נתניה באמת שהקדימה את עצמה.
ואתה רואה גם משחק, אתה יכול לראות וידאו של בעיקר המשחקים הגדולים, אתה רואה משחק יפה בין שני חלוצים, מה שהיום כמעט אין בכדורגל. דוד לוי שהיה יותר חלוץ רחבה, תשע, למרות שהוא לא היה תשע על הגב, ועודד שיותר יוצא החוצה, סטייל, אני לא רוצה להשוות, אבל סטייל ירדן שואה בביתר, יוצא החוצה כדי לקבל את הכדור לרגל ומכניס, וגם עושה את הכניסות מקו שני.
עודד היה משחק עם השפיצים של האצבעות,
בנגיעות. היה מאוד נייד, היה מאוד נייד, לעומת דוד לוי שהיה חלוץ רחבה קלאסי, עודד היה הרבה פעמים יוצא החוצה, מושך את הבלמים ונכנס בלי הכדור חזרה, ומכניס כדורי עומק טובים. סוג של פליימייקר.
ועל כל אלה תחשבו שמגיעים מאחורה בין אילם וגריאני, שירזי ופיזנטי מהצדדים, בלתי אפשרי. אתה לא יכול כמאמן לבוא להגיד, אנחנו שומרים על עודד, עד לוי, על גריאני. אין, אתה צריך לעשות הגנה 11 שחקנים.
אתה יודע שהוא אמר שעודד היה נייד, זה הזכיר לי איזה סיפור, אני ככה שיחקתי כדורגל אצל עוד, יש לו...
בית ספר?
יש לו, כן, אני מהקבוצת ותיקים.
אוקיי.
האלה שכבר משחקים לאט, אתה יודע, בגיל שלנו. אז הוא עשה לנו מין קבוצה כזאת וזה, ואנחנו ככה פעם בשבוע היינו באים ומשחקים, ובאחד האימונים, בסוף האימון, ככה ישבתי עם עודד, ודיברנו על זה, על התקופה הזאת, ואז הוא אמר לי, נראה אם אתה, אתה יודע מה את פרימו, הקטע מומחה.
אוקיי. אתה הולך להתקיל אותי, אני לא זוכר הכל.
לא, לא, לא כזאת התקלה. מה הייתה הביקורת על עודד, אתה זוכר?
ביקורת?
הביקורת על המשחק שלו.
מה, שהוא לא זז?
הביקורת הייתה שהוא לא רץ מספיק. לא שהוא לא נייד, שהוא לא רץ מספיק. ואז הוא אמר, תשמע, מה שהם לא מבינים זה שאני הייתי יוצא מבית יצחק, הולך ברגל 5.5 קילומטר, רץ אמנם במגרש עוד 3-4, אבל אז חוזר 5.5. בסוף היום הייתי... יותר מכולם, רץ.
כן, עכשיו בואו ניגע בשחקנים, נתחיל עם השוערים, תשמע, לא היה לנו את השוערים הכי גדולים בהיסטוריה, ויסוקר שבא למכבי נתניה ב-78, באמת פעם ראשונה נתניה מביאה את השוער
הטוב, נבחרת.
נבחרת מ-70, עם שיא הניסיון, כל השנים שלו בהפועל פתח תקווה, ואני זוכר שזה היה, זה הייתה סנסציה, שהייתה הידיעה שיצחק ויסוקר, הרי הוא לא זכה עם על אף על, אחיו היה השוער הגדול של האליפויות של הפועל פתח תקווה, ויצחק ויסוקר פתאום עוזב את הפועל פתח תקווה לנתניה, זה מטורף. זה...
להגיד שלא היו מעברים בין קבוצות
כמעט. ממש כמעט ולא. אז זה ה-78, אבל אנחנו מדברים 83 על רוני גלאוברמן וארי אלטר.
כן.
לא מהגדולים בהיסטוריה, עובדה ששניהם לא היו שוערי נבחרת. אז...
רוני גלאוברמן 3 הופעות סך הכל כל העונה הזאת, ארי אלטר 28 הופעות, שהוא מן הסתם היה שוער ראשון ויותר משמעותי.
אגב, אלטר עשה אליפויות גם בהפועל תל אביב וגם בנתניה
צריך,
לזכותו.
צריך להגיד שפרט לארי אלטר, באמת יתר שחקנים, שחקני בית, שחקנים שהם...
כולם.
בורן אנד רייז, מכבי נתניה.
זאת אומרת, אולי פיזנטי וגריאני הגיעו.
גריאני הגיע מטברי, אבל גם הגיע בגיל מאוד צעיר.
מאוד צעיר, גם פיזנטי, הגיע מחדר.
אבל שוער זה באמת עמדה, אתה יודע, זה עמדה משמעותית, וארי אלטר הייתה לו נוכחות, הוא היה גדול.
הוא היה ענק.
ואתה יודע, הייתה לו נוכחות, והוא כאילו, הוא לקח את כל ה... הוא השלים את הפאזל הזה של כל הילדים מנתניה, וחיזוקים פה ושם, אז ארי אלטר זה אחד החיזוקים ה... טובים.
דיברנו לפני כן עם חיים בר, הייתה לנו שיחת טלפון איתו, ומסתבר שהוא באמת לא רק אחד מטובי שחקני ההגנה בכל הזמנים, בטח של מכבי נתניה, למרות שבמכבי נתניה, תשמעו, היו שחקנים כמו ישראל חג'אג' וטופולנסקי, היו בלמים אדירים, שגם עשו תארים, אבל חיים בר היה קבוע בהרכב של נבחרת ישראל, הוא ואבי כהן זכרו לברכה, היו שני בלמים בטון, אני חושב שהמאמנים בתקופה היא לא היו צריכים להגיד את הבלמים, כל אחד ידע מי הבלמים, גם אז אני חושב שהיה בלם אחורי ובלם קדמי, ואבי היה יותר המארגן את המשחק, וחיים בר היה יותר הנוקשה, שחקן שחקן היה חיים.
הוא בשורה אחת עם גולן חרמון, זה חיימוביץ' ואבי סטרוק.
אוי ואבוי, כן. בלי חלילה לפגוע.
חיים בר לצערי.
ושלושתם נהדרים.
חיים בר לצערי לא יצא לי לראות, הייתי עוד קטן מדי, אבל את אבי כהן אני כמובן זוכר, גם בגלגול השני שלו, שהוא חזר, אם אתה זוכר, מאמן שחקן.
בוודאי. גם אני חושב שאבי כהן, זכרון לברכה, ירד עם 3 קבוצות באותן, עונה ליגה עם מכבי הרצליה. כפר סבא הייתה לו עונה כזאת לא טובה כמאמן, אבל הוא היה עם מוטלה שפיגלר באחת העונות, וחיים בר וברוך חסן בעצם, שני שחקני ההגנה היחידים, מי שראה את נתניה משחקת, היה רואה את שניהם נשארים למטה, זהו, עם זה צריך להסתדר.
צריך לדבר על שני, באמת שני המגנים, למרות שהם לא באמת מגנים, גם שירזי וגם פיזה, היו הרבה פעמים גם מחליפים ביניהם בצדדים, זאת אומרת, שניהם היו משחקים עם שתי רגליים, גם ימין, גם שמאל, פעם זה מגן ימני, פעם הוא מגן שמאלי, לא ידעת מאיפה זה יבוא לך, אתה מבין?
ושירזי ופיזנטי ללא ספק, תשמע, גם הרבה חבר'ה צעירים מאזינים לנו או צופים בנו, אנחנו מדברים פה על שחקנים שהם רק עכשיו שאנחנו מדברים יכולים לדמיין, כי באמת עם כל הכבוד לאלי דסה ודורון ליידנר, שני מגנים נבחרת ישראל ב-2023, זה לא אותו דבר.
עכשיו, זה סגנון אחר של
שחקנים. סגנון אחר, עכשיו רציתי, בדיוק רציתי גם להוסיף, שגם היום, פעם, רוב המאמנים לפני המון שנים מגן כמו המילה, בלם כמו המילה, זאת אומרת שיהיו מגינים ובלמים, קודם כל שיהיו שחקני,
קודם כל תעשה הגנה,
קודם כל תהיו שחקני ההגנה, מעבר לזה זה קרדיט. בנתניה זה היה בדיוק הפוך, זאת אומרת אם היום אלון חזן היה צריך לשים, ושירזי ופיזנטי היו בגיל 24-25 הם היו טובים ביותר בארץ, כן היו צריכים לתת יותר דגש על משחק ההגנה בנבחרת ישראל.
תשמע, אי אפשר להשוות את הכדורגל של פעם להיום, היום היכולות הגופ הגופניות של השחקנים, היום אתה משחק נגד קוסובו, והשחקן שאתה מפקיר בכנף הוא מטוס, שרץ ב-10 שניות מגיע לשער שלך. אז אתה לא באמת יכול לתקוף עם 8 ו-9 שחקנים. אבל בקבוצה כזאת, במגרש קטן כמו הקופסה, בקבוצה שכל כך מרווחת, כל כך תוקפת מכל כך הרבה כיוונים, אתה לא יודעת מאיפה שיבוא, אני חושב, אנחנו עוד ניגע בשחקנים אחד-אחד, אני
חושב ש... איזה פחד היה לקבוצות להגיע לקופסה, אני לא חושב שהייתה קבוצה אחת בארץ שלא אמרה, אנחנו כבר בצומת איבדנו נקודה, עכשיו אנחנו רבים על הנקודה השנייה.
אתה יודע, פרימו, הרבה פעמים אומרים על שחקני כדורגל שזה 90% ביטחון, ופה היה מאוד ברור שהקבוצה הזאת עולה למגרש, כמו שדיברנו קודם על מוטלה, שאמר להם, לכו תהנו,
כן.
לא היה להם פחד. זאת אומרת, אתה מדבר על השניים שנשארו מאחורה לבד, וזה, לא היה להם פחד. הם אמרו, אנחנו תוקפים, אנחנו לא מפחדים מהמשחק.
אין לנו בעיה גם שיובילו עלינו 2-0, בדיוק. נחזיר 3.
אנחנו לא מפחדים מהמשחק. אנחנו באים לשחק, וגם אם זה יעלה לנו, אנחנו עדיין נהיה יותר טובים, ונחזיר יותר.
בני אמר, בזמנו שריאנתי אותו, הוא אמר על מוטלי, הוא הכניס לנו הרבה ביטחון, הוא האמין בנו. והכותרת הזאת שהוא נתן, נתן עבוד 15, הוא חייב אותנו לפעול בהתאם. הוא חייב אותנו לשחק טוב ולשמור על המילים, על המילה שלו בעצם. והביטחון הזה, הוא אומר, לי הוא קרא פלטיני, לעודד רומיניגן.
כן, כן, כן.
הוא הצליח להביא אותם למקום אחר לגמרי, זאת אומרת, של אמונה בעצמם, בכישרון שלהם, כמו שאמרת, הוא שיחק איתם, הוא יודע מה הם שווים. וצריך להגיד גם שהליגה באותה עונה הייתה בינונית, אפשר להגיד.
חלשה?
לא הייתה איזושהי יריבה שהיא הייתה אמתנית ושהתקשת המולה, שימשון היו מקום שני והם היו הקבוצה הכי טובה.
אגב, תסתכל רגע בטבלה, מכבי חיפה וביתר ירושלים, שני מועדונים.
מכבי חיפה זה שנים שהיא לא קיימת בכלל.
ליגה א' היא הייתה.
צריך להגיד שמכבי חיפה תפסה את המקום של מכבי נתניה. כשמכבי נתניה התחילה לדוח, מכבי חיפה התחילה לטפס למעלה.
מי ינקה לשחר שהגיע ב-84 לאליפות
הראשונה? הליגה הייתה מאוד מאוד חלשה, וזלופה, תגיד לנו מה ההפרש היה בין שמשון...
נתניה מקום ראשון 61 נקודות, צריך להגיד שזו עונה שעברו ל-3 נקודות ניצחון. מקום שני שמשון עם 47 נקודות.
וין פרימו.
מקום שלישי באר שבע 46, הפועל תל אביב 46, מכבי 41 נקודות, מקום חמישי, מכבי חיפה מקום שישי. מה שעוד יותר, אתם צריכים להבין שזה 14 נקודות פור. שמכבי נתניה בשישה משחקים האחרונים, אחרי שהבטיחה את האליפות, ניצחה פעם אחת.
נכון.
תבין איזה
רק
פער...
רק את ראשון.
תבין yeah. איזה פער מטורף, לא, ניצחה את...
אתה מדבר על העונה של
השמונים. כן, 82-3, ניצחנו את יבנה 1-0, מאז סריה של שישה משחקים, אחרי שהבטחנו אליפות, הפסדנו להפועל כפר סבא 3-2, הפסדנו ליפו 1-0, תיקו 0 לבני יהודה, ניצחון 2-0 על הפועל תל אביב, תיקו בבאר שבע, תיקו בהפועל ירושלים. מתוך שישה משחקים ניצחת אחד,
כי הם ידעו שהם אלופים.
וסיימת ב-14-4.
נכון.
תבין מה היה קורה אם הקבוצה הזאת הם שכה לשחק, ונותנת בראש, זה היה פער היסטורי שבכלל...
נכון.
לא היו מדברים על קבוצה אחרת.
ואתה יודע, בשתי העונות האלה, אם אני... הקבוצות ששיחקו בליגה, הם רובן קבוצות היום שאתה לא סופר אותם. הכוונה היא שמשון, בני יהודה, מכבי יפו, זאת אומרת, קבוצות שבכלל... ראשון לציון כמה שנים היא לא
למרות ששימשון פרימו
הפועל יהוד, מכבי יבנה תראו מה קרה אז לעומת היום
רק להגיד ששימשון
הפועל לוד, תראו איזה קבוצות
פרימו רק להגיד ששימשון שהיום היא כבר קבוצה שכמעט לא יודע אם היא קיימת
היא קיימת
באיזה ליגה נמוכה אז הייתה קבוצה נהדרת
מה זה?
גידי דמתי נדמה לי ניסים כהן, ירון כהן אתה זוכר?
לא, ניסים כהן, ירון כהן זה ביתר תל אביב אל ת...
סליחה, נכון
הוא היה
גידי דמתי אבל היה
גידי, מסוארי, שוקיאן, ארביב, מזרחי קבוצה נהדרת אין מה לדבר
צריך להגיד שבמציאות שבה כל מועדון מגדל לעצמו את השחקנים שלו אז שמשון תל אביב שמגדל את דור טוב של שחקנים רצה בצמרת כמה שנים הפועל באר שבע שמגדל את דור טוב של שחקנים לוקחת שתי אליפויות
כן.
מכבי נתניה 5 אליפויות ב-12 שנה
לפני שניגע בכוכבים ניגע בשלושה שחקנים שהיו פחות או יותר האמצע שלך הרצים יותר המשקיעים יותר כל פעם מישהו אחר שיחק בהרכב, לא היה להם הרכב קבוע, זה גדי מכנס, גדי מכנס היה מאוד ורסטילי, פעם היה יכול להיות מגן, פעם קשר אחורי, היה לנו את דני עציוני ואת פודי חלפון, שלושה, אין לי מילה רעה להגיד עליהם, אבל כאשר אתה מדבר על כוכבות, על כתרים, הם לא שם. עוד מעט נגיע לכוכבות.
גדי מכנס 29 הופעות, דני עציוני 27 הופעות, ופודי 25 הופעות, שלושה שערים.
אני חושב שהכי underrated זה היה עציוני, שהוא היה שחקן נהדר.
נכון.
שחקן נהדר.
מאוד צעיר אבל בעונה הזאת, לא?
היה צעיר מאוד, היה קשה לו, הוא אמר שהקבלה שלו לנתניה לא הייתה פשוטה, הוא רצה לשחק בהרכב הראשון, ותשימו לב מה היה לנו שם בהרכב בקישור.
לא קל, לא קל.
לא קל, ברור, אבל שחקן היה מאוד מאוד חכם, פודי השקיע מעל ומעבר תמיד, כל פעם שחסן לא יכול היה לשחק, פודי היה משחק את עמדת הבלם, תשמעו, מדובר פה על שחקנים שאומנם אתה לא מדבר עליהם, על הכוכבות, אבל בלעדי שחקנים כאלה, גם מכנס לוי גריאני ובן אילם לא מגיעים לכוכבות שלהם.
ברור.
מה שאומר אייל ברקוביץ' עד היום באליפויות הגדולות, הוא נותן קרדיט לאבוקרט, מספר 6, הוא אומר, הוא היה רץ בשבילנו, בלי אבוקרט, אתה לא יכול לעשות אליפות עם כל הכוכבות שלהם.
יש לך, פרימו, מה שרואים פה באופן מובהק, יש לך 8 שחקנים ששיחקו 11 הופעות ומטה, ויש לך 12 שחקנים ששיחקו 25 הופעות ומעלה. זאת אומרת, השמיכה הייתה די קצרה, הרוטציה הייתה די קצרה, היה לך הרכב, והיה לך עוד 3-4 שחקנים שתמיד עולים מהספסל, ושזה יוצא, הוא נכנס. זאת אומרת, מין תמיד כזה של קבוצה שרצה, שאתה יכול לראות אותה היום, אבל זה מאוד קשה לראות היום אלופה שלוקחת אליפות עם 14-15 כן. משמעותיים. כן. אתה היום צריך יותר.
אבל היום, מכבי נתניה של היום כן עושה את זה. זאת אומרת, בתקופה האחרונה...
אבל היא לא אלופה.
לא, לא, ברור. אני רק אומר שההתרכזות הזאת ב-14-15 שחקנים ואיתם לרוץ, זה דבר שאנחנו רואים אותו גם עכשיו בתקופה האחרונה במכבי נתניה, מסגל של 30 שחקנים, הצטמצם, רן קוז'וק ואלמוג כהן הצטמצמו, פוקוס על 14-15, וזה רץ טוב. בוא גם נדבר, אז זה עבד.
בוא נדבר על החלק הקדמי. זה גריאני, בן אילם,
אני חושב שגריאני,
מכנס ולוי. גריאני היה מנוע.
אני חושב שגריאני הוא... אולי underrated אחד הגדולים בכדורגל הישראלי. אני חושב שאנשים לא
אגב,
יודעים...
אגב, הוא יצא לאנגליה. לא אני, היה פשוט
אני,
לצאת לפרמייר
ליגה. אני חושב שאנשים לא יודעים היום כמה הוא היה טוב, כמה הוא היה איכותי, נייד וחכם, ומוסר כדור
ובכל
יומר.
פינה על המגרש.
ובכל פינה על המגרש. ממש שחקן של שנות ה-2000, אתה רואה בשנת 82-83, אתה רואה את הקטעי וידאו שלו, אתה ממש רואה שחקן מודרני, אתה יודע, הוא אולי מהבודדים שהיית לוקח אותו אז, שם אותו היום בכדורגל של היום, הוא יכול לשחק.
כן.
כי באמת, אתה רואה אותו בכל מקום על המגרש, כמו היום זה בוקס טו בוקס, 50-50, הוא ממש היה כזה.
נכון.
איכותי ברמות, אני לא יודע כמה אנשים יודעים. גריאני, 30 הופעות, 5 שערים בעונה הזאת.
כמה בישולים יש לך?
לא, בישולים לא ספרו.
יש לו מלא, לא ספרו.
לא ספרו בישולים.
תשאל את עודד מכנס ודוד לוי כמה...
הוא יודע, תשאל את גריאני כמה הוא בישל, הוא יגיד לך.
בן אילם לעומת גריאני, אולי לא היית רואה אותו על כל פינה במגרש, אבל שבן אילם היה מוציא כדור מהרגל, במיוחד עם הפלש, זה היה או גול נדיר, או בישול נדיר, או הגבעה נדירה. בן אילם היה...
גם חופשיות.
חופשיות, אני אומר, בן אילם, איכשהו משחק עם, שיחק עם הרגל בתקופה היא, אגב, הוא זמן לנבחרת גם עם ג'ק מנצל. עכשיו, היו גם גריאני וגם בן אילם. עכשיו, היה משחק של נבחרת ישראל, ואני ישבתי ליד דני דבורין ששידר את המשחק של נבחרת ישראל, אם אני לא טועה נגד שוודיה, ואני, מה זה התרגשתי? גריאני פתח בהרכב, בן אילם עלה מהספסל, ואז חילוף, בן אילם מחליף את גריאני, ודני דבורן צועק למיקרופון של כל ישראל, נתניאתי יוצא, נתניאתי נכנס, ואתה יודע, אני לידו, וזה היה כל כך מרגש, שזה גם לבחרת ישראל, נתניאתי יוצא, נתניאתי נכנס, ובן אילם היה עם רגל ימין...
בן אילם היה קוסם, היה עשר, עשר אמיתי, אתה יודע, עשר נולד עשר, אתה לא יכול ללמד אותו, אתה יכול ללמד אותו להיות 8, אתה יכול ללמד אותו להיות 6, מה שיש לו ברגליים הוא נולד עם זה.
הייתה לו את כל החבילה, ובנוסף לחבילה גם את גב החבילה.
כן, לפני שנמשיך למכנס ולוי המוציאים לפועל, בן אילם סיפר שבתקופה ההיא, הם היו מסיים, הרי אז שיחקו בצהריים, אתם לא זוכרים, וכשהיה מסתיים המשחק, כולם היו מתפזרים, הם עדיין היו הולכים לשחק עם החבר'ה קט רגל. תראו כמה הם אהבו כדורגל, היום הילדים לא משחקים בכלל בקט רגל.
לא, אצלנו במושב משחקים. כן? הם מסיימים משחק בשבת, הולכים למגרש במושב. ממש ככה.
למישהו מצפצף ה...
זה לא אצל...
כן, מי, לא, אז כנראה אצל דור יש לך הודעות.
אני מחפש אותן.
אז נמשיך, אתה יכול להעלות בינתיים את בן אילם, שיצטרף אלינו, ייתן לנו את הסיפורים של 83, הזכרנו אותו, אגב, בחרתי אני, מודה שאני בחרתי את בן אילם, על חיים בר, מכנס, לוי, גריאני, כולם, כי בני ביום, היום הוא אותנטי. בני היום מאמן, אימן אותנו, עבר למכבי פתח תקווה, אני מאוד רוצה בשביל, אין לי בעיה מי תעלה לליגה לאומית, אין לי שם איזה פייבוריטית, אבל שבני לם, אחרי מה שעבר על נתניה, ואנחנו מאוד אוהבים אותו, והוא מאמן את מכבי פתח תקווה, הרצון הוא מאוד גדול שלי שהוא יעלה ליגה, ובשנה הבא יצטרף אלינו לליגת העל, מכנס ולוי, תשמע.
אין דבר יותר יפה בכדורגל ממשחק של שני חלוצים. זה... אתה זוכר דווייט יורק ואנדי קול במנצ'סטר יונייטד. אין דבר יותר יפה.
אין לנו דבר בכדורגל.
זה לא קיים. נתניה של היום לא משחקת עם שני חלוצים.
לא, אנחנו משחקים את ה-4-3-3, עוד מעט ניגע להבדלים של היום.
90% מהקבוצות בעולם משחקות 4-3-3.
מכבי חיפה, שהיא הקבוצה הבחירה היום וההתקפית ביותר, יש לה צד ימין אצילי, צד שמאל חזיזה, מאחורי החלוץ שרי. פה לכל מה שאני אומר, תוסיף שניים שאי אפשר לשמור עליהם.
הכדורגל הפך להיות כדורגל של תבניות פרימו, לקחו את ה-11, סבבה, את צורך העניין, עודד, כי דוד לוי היה 9. לקחו את עודד, לקחו את ה-11 ושמו אותו בטון בכנף, פתחו ל-4-3-3. הכדורגל היום הוא כדורגל כזה של תבניות, לקחת את החלוץ, שמת אותו בצד, לקחת את ה-10, זה הפשע הכי גדול, ושמת אותו בכנף השנייה. לעומת פעם שהיו שני חלוצים וה-11 היה עושה את התנועה באופן טבעי. זה הופך את המשחק ליותר מיוחד.
אז בוא נדבר על העניין הזה עם בני לם. בני, צהריים טובים.
צהריים טובים. אהלן, בני. נתנו לי רגע דקה אחת לצאת החוצה מפה, שאף אחד לא יפריע לי.
יאללה, צא.
אני בכנס שלי עם השופטים. אז דקה יצאתי, עכשיו אני יכול לדבר.
יופי, נהדר. מה זאת אומרת כנס שופטים? מה, מסבירים לכם על עבר?
לא, לא, זה קטע של כנס שופטים עם מאמני ליגה לאומית והקפטנים היום רק עם שופטי ליגת הלאומית.
יפה.
כשהוא מאיתנו לגר.
אבל אנחנו על האליפות האחרונה של מכבי נתניה עושים תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, ואמרתי שבחרנו את בני לם, כי בני גם הוא הכי אותנטי. בני מאמן, בני אנחנו רוצים שיעלה עם מכבי פתח תקווה ליגה, אבל אנחנו מחזירים אותך 40 שנה אחורה. ושאנחנו מנסים לעשות איזושהי השוואה, בני, אין היום בכדורגל הישראלי, כולל מכבי חיפה הגדולה, גריאני ובני לם, לפני שני חלוצים כמו מכנס ולוי, מה השתנה? איך זה היה אז ואיך זה קורה היום?
תראה, גם היום עדיין יכולים לשחק עם זה. גם היום אתה יכול לשחק. אם היום בנבחרת, למשל גלוך ודיה סבא, שני קשרים באמצע, ומשחק מאחריהם דור פרץ, אתה גם יכול לשחק את זה. אין בעיה. הבעיה שבכדורגל היום השתנה. מאמנים קצת דואגים, מפחדים להפסיד, יש פיתורים, מפטרים. פעם זה לא היה בסגנון הזה. אז היום משחקים חופשי. הכדורגל פתוח. אם היינו נותנים שער ולא היינו רצים להוציא את הכדור מהרשת, המאמן היה כועס. רצה את השני, רצה את השלישי, רצה הרביעי. היום הרי אם אתה נותן את הגול, אז הרבה מהקבוצות היום הולכים לפינה של הקרם, מחזיקים את הכדור בכדי שהכדור המשחק ייגמר. הכדורגל הוא היה אחרת, בלי לחץ, בלי לחץ. כל אחד רצה לנצח, אבל בלי לחץ, ובאמת היו שחקנים מוכשרים ברמות גבוהות מאוד.
בני, מה השתנה בקיץ הזה שהלך, ששמוליק פרלמן פוטר והגיע מוטלה לקבוצה? מה השתנה בקבוצה? כי הקבוצה ממשהו מאוד בוסרי ומאוד יפה אולי, פרוע, בעונה הקודם, שנתנו הרבה גולים ולא לקחו אליפות, פתאום עלתה, הייתה מאוד ממוקדת, לפי התוצאות גם 2-0, 2-1, 3-2, אתה לא רואה איזה תוצאה
לא
שפירקנו
נכון,
קבוצות.
נכון.
מה השתנה בקבוצה? מה מוטה לשינה?
אני יכול להגיד לכם דבר אחד. מוטה הצליח לנגוע בנו ברגשיות. נגע בנו באהבה, נגע בנו בתחושה שאנחנו ימין בנו. עכשיו אני אתן לך דוגמה. כשמוטה להגיע והוא אמר נתן עבוד 15, הרי הוא אמר נתן עבוד 15 עוד לפני שלקחנו אליפות.
הוא אמר עוד דבר יפה, הוא אמר עוד דבר יפה, לפני המשחק ששמת את הגול בבלומפילד 1-0 למרקוס, הוא אמר בחדר הלבשה, מכבי תל אביב...
תל אביב מועדון גדול ומכבי נתן הקבוצה קטנה.
קבוצה גדולה. תשמע.
עכשיו, בדיוק. אז זהו, עכשיו אני אתן לכם דוגמאות. ברגע שאנחנו יושבים בחדר הלבשה, לפני המשחק הגדול, מכבי נתן למכבי תל אביב 22,000 איש בבלומפילד. אנחנו מחכים שמוטלה ידבר, אנחנו מחכים לאספה, אנחנו יושבים, הוא כבר אש, אנחנו, מה קורה עם האספה? מה עם האספה? אין אספה, ואז הוא קורא לנו, הוא אומר לנו ככה, יש 22,000 איש בחוץ. מכבי תל אביב זה מועדון גדול, מכבי נתן לקבוצה גדולה, לכו החוצה תוכיחו מה אתם יודעים. הוא לא היה צריך לדבר יותר, הוא לא היה צריך לדבר יותר. הוא נתן לנו איזו תחושה שהוא מאמין בנו, הוא מחזיק ממנו ואנחנו רוצים להחזיר לו.
אתה יודע מה נדיר? בני, אתה יודע מה נדיר? התחלנו בתחילת הפודקאסט לדבר על זה, כי לדעתנו העונה שפספסנו את האליפות עם שמואל פרלמן זכרו לברכה, היינו קבוצה יותר גדולה עם השישיות והחמישיות. מה שרציתי לומר, שלא היה המון שנים בכדורגל דבר כזה, שקבוצה חיכתה לפתיחת העונה הבאה, ולא חשוב אם מוטה לשפיגלר מאמן, או משה פרימו מאמן, העונה הזאת הייתה רשומה, אליפות נתניה, ולא יעזור לאף אחד כלום.
אני מסכים איתך, ואז אני אגיד לך עוד משפט. מוטה לב, הרי אם תזכרו בתקופות האלה, הוא קרא לעודד מכנס רומיניגה.
נכון,
ולך פלטיני.
רומיניגה מביירן מינכן. ולי קרא פלטיני. אתם מבינים איזה תחושות פתאום? הוא הרים אותנו. הרגשנו, אין, אנחנו כוכבים, אנחנו שחקנים, אנחנו ניתן. הרי אחרי שהוא קרא לי פלטיני, הוא לא צריך לדבר יותר. הרי כל גול שלי הייתי רץ אליו ממקום למקום, רק שיחבק אותי, שינגע בי, שיתן לי את החיבוק אחרי כל גול שהפקענו.
מדהים.
אתם זוכרים את התקופות האלה, שכבר היו אומרים בווינגט, הקבוצות היו כבר 2-0, אתה מאחר למשחק, אתה מאחר למשחק אחרי 15 דקות, אתה הפסדת גול 2.
רגע, רגע.
היא פתיחה.
בוא נספר לכם סיפור. בוא נספר לכם סיפור שלא קשור לעונה הזאת. שלומי שבת, הזמר הגדול, במשחק נתניה מכבי חיפה 5-0 עם יגאל מנחם עם הבית כנסת, הרי היו לחצים בלתי רגילים להגיע לקופסה, נכנס שהתוצאה הייתה 3-0. 3-0. כל החבר'ה שלו מיהוד, בגלל הפקקים פחדו, יצאו דקה 88. 188 עד הסוף, נגמר 5-0. שלומי שבת סיפר לי בשידור ברדיו. הייתי במשחק של 5-0 ואני ראיתי 0-0.
פרימו, אנחנו, אם נחזור לדברים האלה, היו דברים אדירים. פרימו, אנחנו כששיחקנו במשחקים בבית בנתניה בקופסה, הייתי יודע שעוד 5-10 דקות מחצית. תשאל אותי למה?
נו?
כי כל אלה שישבו על שער הצפוני עברו לדרומי.
לראות את הגולים.
מצד שני למצד, כי כולם רצו לראות את הגולים אחרי השער. בני. כולם רצו לראות את הגולים אחרי השער. זה היה, הקהל זה היה, הם היו באים, היה כולם, הרי כולם היו בשעה 3 משחקים, שירים ושרים כולם אותו שער.
נכון.
היית צריך להיות נהירה מהים, או נהירה מהבתי קפה בנתניה ברגל לכיוון המגרש. נהירה. כל משחק הוא 8,000-9,000, אני מדבר על משחק מול עמידר ויהוד, אני לא מדבר על מכבי תל אביב שזה מפוצץ או הפועל תל אביב.
בדמי כיס שלי היה נסיעה באוטובוס, סנדוויץ' עם טונה ובקבוק מיץ וכרטיס למשחק. זה היה דמי
הגעגוע הכי גדול מהקופסה זה לסנדוויץ' טונה.
וואי וואי
בני, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, לקחת אותך קצת אחורה?
בבקשה.
אני בתור ילד אז הייתי, אתה יודע, הייתי שומע שירים ושערים והייתה ביתה חופשית והיו אומרים בני לם ניגש לכדור וכבר הייתי מתרגש. עכשיו מעניין אותי לדעת בתור ילד, או מתי זה התחיל הקטע הזה של הפעל שלך, מתי אתה,
שאלה
מתי,
מצוינת,
מתי אתה מתחיל,
מתי למדת שאתה גדול בזה?
אז בוא אני אגיד לכם, היה משחק בנתניה, קודם כל באותו עונה אימן אותי ינקלה גרודמן. הרי ינקלה, כשהוא אימן אותנו, היינו רצים מסביב, הוא היה בועט עם הפלשים, רק שהוא כבר לא היה בועט מרחוק, מקרוב. הייתי רואה אותו בועט עם החיצון, בועט עם החיצון.
אליפות 1980.
ואז היה לנו משחק מול הפועל תל אביב בקופסה.
וואו, אני זוכר את ההגבהה שלך למכנס.
בדיוק, זה פעם ראשונה שלי בקריירה, שאני הולך עם החיצון, רוצה להרים, ואז אני אומר, אני מפחד, אני לא אגיע. אני מסובב את הגוף שלי עוד פעם, להרים רגיל. ואז אני אומר, בני, לך על זה. אני הולך עוד פעם, חוזר לכיוון החיצון, ואין לי מקום, הגדר היה קרוב לשעה.
לא היה לך מקום לרוץ, אני
לא היה לי מקום.
עמדתי לידך, עמדתי לידך.
בדיוק, אני אמרתי, אני לא אגיע, אני לא אגיע. אמרתי, בני, לך על זה. ובאותו רגע סיבבתי את הכדור עם החיצון. הכדור קלה בקדחת של הראש של עודד מכנס, והתגלגל לו לרחוק, ושם ניצחנו 1-0. ומאותו רגע, מאותו משחק, כל משחק, אני לא אשכח, אינטר טוטו. היה מאמן של אפצה באז, השחקנו אינטר טוטו בנתניה. והיה מאמן שהפקעתי שני שערים מכדור עונשין מ-20 מטר, והוא אמר, הקטן הזה יהיה עכשיו ביתות עונשין. אני לא אשכח, סידרתי את הגרב, הוא לא החיטה, נתתי לו צ'יפ קטן מעל החומה, בום, בפנים עם החיצון. וזה נדבר,
בני, אתה רוצה לשמוע, בני, אתה רוצה לשמוע סיפור גדול על הגול הזה, ששמת לעודד שרק נגע עם השערות בשער והכניע את בג'רנו? יש תמונה מאוד מאוד מפורסמת איך עודד מקדים את גבי לסרי, המגן של הפועל תל אביב. עכשיו, גבי ואני יושבים כבר במשך שנים בפרלמנטים של אוהדי הפועל, של שחקני הפועל תל אביב, עם גילי, עם פיינגים, באמת. וכל הזמן גבי אומר לי, אני מהמגינים הכי טובים, אני מהמגינים, לא סופרים אותי וזה, ואז אני, כל פעם אני מוציא לו את התמונה, אני אומר לו, איך אתה יכול להיות מגן טוב שעודד ככה הקדים אותך בקופסה? הוא נגמר מזה, בני!
מסכים איתך.
הוא נגמר מזה.
ואז בשנת 82, האליפות האחרונה, השער המפורסם למרקוס בבלומפילד,
נכון.
עם 1-0 שמות אלי הזמר, נתניה קבוצה גדולה ומכבי מועדון גדול. שם ניצחנו 1-0 שמשה מרקוס חשב בכלל שאני מסרב.
הצלם לא האמין שאתה טבעת, הצלם צילם את הרחבה ולא את השער.
כן.
בני, אנחנו עוד מעט נתקדם, נשאל אותך עוד שאלה שתיים, אנחנו נתקדם עוד מעט שאין סיכוי שמה שהיה פעם יכול לקרות היום. עכשיו, לא נשווה את הכדורגל של פעם להיום, כי אני עדיין חושב שאם בן אילם, גריאני, מכנס, לוי וחיים בר היו שחקנים היום בני 22, 3, 4, 5, הם היו שחקנים תותחים בליגת העל של היום. רק מה שאני אומר לגבי מכבי נתניה, שאתם גדלתם רובכם ילדים נערים נוער. היום היו חוטפים אתכם בעשרה מיליון שקלים, לא היה נשאר לנו אף שחקן.
פרימו, אתה יודע, זה דור אחר, זה דברים אחרים. אני יכול להגיד לך, סנמוטו לשפיגלר לקח אותנו לטורניר בפריס סן ג'רמן. מכבי נתניה, פריס סן ג'רמן, בוטפוגו מברזיל ונבחרת רומניה. אני יודע שעשינו טורניר מצוין ואני נתתי שם הצגה. ואני אומר, הנה פה עכשיו, יכול להיות שאתם יודעים פעם ראשונה, פריס סן ג'רמן רצו לרכוש אותי. אני אמרתי, אני אעזוב את אמא שלי, נראה לכם, אני אעזוב את המדינה, אין, זה היה משהו אחר, אין, לא חשבתי על זה.
ומוטל היה מאוד מקורב לפריז.
ברור, אז אני אומר, זה לא חשבנו לדברים האלה, אבל כמו שאתה אומר, פעם זה היו גדלים, ילדים, נערים נוער, כי לא יכלת לעזוב קבוצה, לא יכלת, לא היה הסגרים, כמו שהיום עד גיל 15 יש את ההסגרים, כל הזמן כל קבוצה גידלה את השחקנים שלה, תל אביב, תל אביב, נתניה, נתניה, חיפה, חיפה, כולם, אף אחד לא עבר מאף אחד, גם כשגדלת, מי, כמה עברו ממודו למודו, נכון. איפה?
בני,
איפה, לא היו את הדברים האלה.
אנחנו רוצים לסיים עם שאלת מיליון הדולר. יושבים פה לידי שני חבר'ה צעירים, גם כפיר לוי וגם דור סנדר, הם לא ראו אליפויות. אני למזלי ראיתי 5 אליפויות. יכול להיות, תשמע, אם זה תלוי רק בכסף, בני, אנחנו לא נהיה ינקה לשחר, אלונה ברקת ומיץ' גולדר, לא נהיה. אלא אם כן רומן אברמוביץ' קנה את מכבי נתניה. יכול להיות איזה, פעם אחת איזה עקיצה כמו קריית שמונה, נתניה תוכל פעם לעשות אליפות בשביל החבר'ה הצעירים האלה.
אמו, אני יכול להגיד לך דבר אחד. נכון, אם אתה חושב יותר מדי, אז באמת הכסף עושה את שלו. אבל לגנוב אליפות כמו קריית שמונה שעשו את זה, אני חושב שמכבי נתניה במשך השנה הזאת, וגם השנה שעברה עדיין, יכלו לגנוב. יש קטע של לגנוב אליפות. לגנוב עם עוד טיפה, עוד איזה משהו, עוד אפשר. אבל זה צריך להיות הכל ביחד, עם הקהל, עם האווירה, הבעל הבית, משהו שנתפס. אני אומר, אפשר לגנוב אליפות. אליפות כמו בקרית שמונה.
אבל בני, אני חייב לשאול אותו. בני, אתה חושב אבל שזה הדבר הנכון, כאילו לשאוף לגנוב אליפות, ולא לשאוף, אתה יודע, לחזור לימים הגדולים באמת?
אבל כשאני אומר לגנוב,
הוא מדבר על הכסף.
אתה לא יכול, אתה בכל זאת, כשאתה אומר לגנוב, אתה צריך להיות מצוין, אתה צריך לראות כדורגל טוב, אתה צריך לתת, שיהיה לך שחקנים מצוינים, שנתפסו בעונה מעולה, שהמחליפים שלך מצוינים. כשאני אומר לגנוב, זה לא לגנוב, שאני אומר, בוא נשחק בונקר ונגנוב.
אתה צריך גם את הגדולות חלשות.
לתפוס 3 קבוצות פחות טובות ממך.
קריית שמונה תפסה את כל הגדולות חלשות מאוד.
ובני, הדבר האחרון שאני אומר לך, אתה יודע, עמדתי יום אחד עם איזה, שאתה אימנת, עמדתי יום אחד עם עודד מכנס למעלה, צפינו במשחק של מכבי נתניה, ואחד הדברים הכי חשובים, צריכים להגיד לאמת, כמה שהייתם שחקנים גדולים, שמע, שיחקתם בעורבה, במחטש, בקופסה, באימקה, בקטמון, במקומות, אפילו בלומפילד וקריית אליעזר, לא, אמרנו עודד מכנס ואני שראינו את השטיח של נתניה, איזה גדולים הייתם יכולים להיות, אתם שיחק, לא שיחקתם על מגרשים, כמה שהייתם גדולים עם צוגות כדורגל, זה לא היה מגרשים שהיו משטחי דשא טובים.
אתה יודע, אני אתן לך עוד משהו. היום השחקנים שאנחנו מאמנים אותם, בנתניה, בפתח תקווה, ואיפה שלא יהיה בארץ, הם אומרים, עזב, הכדורגל של פעם זה לא היה אותו דבר. אתה יודע מה אני אומר להם? אם אני הייתי מקבל את האימונים שאתם מקבלים היום, היינו הרבה עוד יותר טובים.
כן.
עוד יותר טובים, כי האימונים שקיבלנו פעם, זה היה הרבה דיונות, ריצה בלי כדור, אלכסונים, קוראים לזה המוות הלבן, איפה שנולדנו, נולדנו בשכונה, שם שיחקנו כדורגל, כל היום בשכונה, כיתה נגד כיתה, בית ספר נגד בית ספר, זה שיחקנו כדורגל, אבל היום, אם היינו מקבלים את האימונים של היום, היינו הרבה יותר טובים, הרבה, ונכון, שיחקנו במגרשים שהכדור קפץ, ובאנו לימקה יבוץ, אבל רצינו, אהבנו, רצינו להיות שחקנים,
אני זוכר גם את אני זוכר גם את האחת
אפס. היום אני אגיד לך משפט קטן אחרון. היום הסוכנים רוצים שהם יהיו שחקנים ולפעמים גם ההורים, אבל אני אומר לך, אנחנו עשינו הכל בכדי להיות שחקנים.
יופי, אני גם זוכר את ה-1-0 שלך במחטש, שיחקתם בלי דשא בכלל, שם על חול.
נכון, דקה 88.
נכון. בני לם, המון המון תודה, ובהצלחה למכבי פתח תקווה.
תודה, בני.
בהצלחה, בני, תודה.
וזה בדיוק מוביל אותנו לנתניה שאנחנו רוצים לראות, הליגנוב הזה שבני מדבר. חבר'ה, קחו, אני אתן לכם משהו שהוא יסביר את הכל. נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, יש 5 שחקנים של מכבי נתניה שהם ברשימות של קבוצות אחרות בארץ ובחול. זאת אומרת, הגענו למצב, תארו לעצמכם שפעם היו קונים באותה עונה את מכנס לוי, בן אילם וגריאני וחיים בר, לא היה נשאר פה כלום. עכשיו אם יקנו לך את גנדלמן, רז שלמה, טוואמה, סיזלטנוביץ', חבר'ה, בוריס אינו, אנחנו, אתה מבין את ההבדל?
אבל זה בדיוק הדרך של מכבי נתניה לגדול בסיטואציה שאין לה בעלים עשיר. אירחנו את אלמוג כהן בפוסטקאסט שלנו במחוץ הקופסה לפני שבוע.
נהדר היה, נהדר.
ושאלתי אותו, הוא דיבר על זה שהמחירות שחקנים, בסופו של דבר תגדיל את התקציב ונוכל להביא חבר'ה צעירים ובסוף זה יתפס. ושאלתי אותו, אלמוג, כמה שחקנים אתה צריך למכור בשביל להתמודד על האליפות? אז הוא אמר לי, 6-7 שחקנים. כי אם אתה מכרת ב-2.3 מיליון את קרצב, ואתה בא את רז שלמה תמכור בעוד 2.5 מיליון, ובכסף הזה תביא עוד 2 חבר'ה צעירים, ועוד 3 חבר'ה צעירים, בעונה אחת, שאתה תופס את הגדולות חדשות, ושאתה באנרגיות טובות, אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול להגיע למקום שני, אתה יכול לגנוב אליפות, ואם תגנוב אליפות ותהיה באירופה ועוד שנה והתקציב יגדל, זה הדרך היחידה של מכבי נתניה, כי למכבי נתניה יש בסיס, יש אוהדים, יש מסורת, יש עיר גדולה מאחוריה, יש פוטנציאל לגדול, בניגוד למקומות אחרים.
אני רוצה להגיד, היו לנו דיונים על זה גם אצלנו בפודקאסט, ויש שני דברים שחשוב להגיד. אחד, קודם כל גילוי נאות, אייל סגל ואני מכירים, ואני...
זה בסדר, חושב... הוא לא שם אותך בהרכב, לא, אתה לא צריך להתבייש בזה.
כי אני רוצה להגיד דברים בשבחו פשוט.
אוקיי.
נכון לתקופה הזאת, בעיניי הוא בעלים מצוין.
מעולה לנתניה, לא יכול להיות יותר
טוב. ועם מה שיש, הוא באמת מוציא...
מים מן הסלע.
כן, רציתי להגיד לימונדה מהלימון.
אין בעיה.
אבל, בסופו של דבר, אם אנחנו עושים זום אאוט רגע, הדבר שבאמת יחזיר את נתניה לימים הגדולים, זה רק בעל הבית עשיר מאוד.
נכון.
מיץ' גולדר כזה, אלונה ברקת, ינקלה, whatever.
היה לנו את יאמר. שבאמת, אבל...
פספסנו אותו.
למה פספסנו אותו? כי ימר בא בגישה שאם אני לא עושה אליפות עם הכסף הגדול, תשמע, ימר הביא פה שחקנים אדירים. והיינו קרובים, היינו פעמיים מקום שני.
אבל לא בשני. לא היינו קרובים, הייתה ביתר עם גיא דמק שקראה את הליגה ובכלל לא היינו בכיוון.
לא, אבל היינו מקום שני.
הרגשנו, היינו מקום שני, אבל זה לא באמת היינו קנדידטים.
לא, אז מה אני אומר? ימר, גם שבא עם הכסף הגדול, אם היום ימר היה, שם לנו כספים כמו שאלונה וזה, אז היינו מדברים אחרת, אבל אני אומר, הוא כאילו הקציב אליפות. זה לא הולך. לפעמים לא הולך בזמן הזה
לא,
שאתה בא.
גם אל תשכח שזה נתון חשוב, שהוא הגיע בתקופה, זה לא חוסר מזל, אבל תקופה לא טובה, שהיה את גיא דמק ששפך פה כספים בלי הכרה, ולקח את השחקנים, לקח את שימון גרשון וזה.
מה זה סן?
לקח את השחקנים הכי טובים בליגה, והיה קשה לקחת להם את האליפות. גירדנו, אבל לא באמת היינו קוראים.
מה, המכה הראשונה שהוא בא ושם הרבה כסף, הביא את ברקוביץ' בזמנו, ואחרי זה גוטמן, ובנה פה באמת קבוצה בהרבה כסף. צריך להגיד שתוך כדי הם הביאו שחקנים למחלקת הנוער. וכשיאמר עזב, אז עלו לבוגרים חן עזרה ופירס מוגרבי ואורל דגני, ושחקנים שאתה מסתכל היום לאחור...
בן ארוש,
אתה מסתכל לאחור ואתה אומר, אוקיי, אם היה נשאר הכסף ושכטר היה נשאר בשיא הקריירה, במקום לקחת דאבל באפול תל אביב,
סטרול היה בלם במכבי דיוויד 200 שנה, העונה הכי גדולה הייתה אצלנו.
שכטר ודדי שעשו דאבל באפול תל אביב, ושטראובר. ויחד עם השחקנים שעלו מהנוער, שלב מנשה, ואם להביא זרים טובים באמת, כי כן. לא ידעו להביא זרים, אז עם לואיס בהגנה, כן יכולת לקחת. אני לא מאמין שיבוא לפה בעלים עשיר, ובעונה אחת ישים 50, 60, 80 מיליון, ותיקח חליפות. וגם אם תיקח חליפות, אין המשכיות. אתה צריך לבנות משהו, אתה צריך סיסטם. היום מכבי נתניה מתחילה להיבנות כמועדון, שיוכל באמת לקלקל את עצמו ולרוץ בצמרת.
בוא נגיד לך למה מכבי נתניה מספר 4 בארץ. לא מדבר לא על כסף ולא על קהל ולא על אוהדים. בעונה שעברה היו 1-2-3, שלושת הראשונות של השנה, ומכבי נתניה רביעית בפעם השנייה ברציפות. זאת אומרת, אם שנה שעברה נכנסו פנימה הפועל תל אביב וסכנין, היום נכנסו אשדוד והפועל ירושלים, אבל מי הבטיח את עצמה כמקום רביעי? מכבי נתניה. זאת אומרת, אם אנחנו גם נהיה מקום רביעי, ונהיה עוד פעם השנה באירופה, אם זה במקום, הרי אנחנו נהיה במקום רביעי באירופה, רק אם מכבי תזכה בגביע. או שאנחנו נזכה בגבי, יש לנו 25%.
דיבר על זה אלמוג איתנו. הוא אמר שזאת המטרה, זאת אומרת, בבנייה של המדרגות האלה, זאת המטרה כרגע. להיות באופן קבוע במקום הרביעי, ואז אחר כך עונה אחת, אם נצליח פתאום לעשות שלישי וזה, אבל יציבות.
כן.
זה מה שמחפשים.
אין, 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 אין דרך אחרת פרט לתהליך ארוך טווח, ועם השקעה נכונה, ואתה יודע, גם אתה צריך לדעת לשים את האצבע, להביא שחקן כמו רז שלמה במיליון שקל, תקשיב, זה וחד מציאה. אם אלמוג כהן מצליח להביא עוד שניים כאלה, פתאום, לא
יודע. הביא למשל את עוז בילו ומחמוד סלמן. זה, ואיתן אזולאי, אלה מחשבות.
עוז בילו זה עדיין לא, יש עליו אופציה, מחמוד סלמן כבר שאלה.
כן, אבל אני מאמין שיקחו את עוז בילו.
ברור, מה האלטרנטיבה?
עוז בילו בסיום אחד המשחקים התראיין ואמר, אני מקווה שנתניה תממש עליי את האופציה.
תשמע, מה יש לו לחזור לאשדוד? ברגע שאתה מסכסך עם רן בן שמעון, אז מה יכול לקרות?
גם אין מה להשוות בינינו.
בדיוק, עכשיו אני, אין מה להשוות נתניה לאשדוד, למרות שיש לנו חצי גמר מאוד 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 קשה.
הקבוצה פתוח לחלוטין. הכי גרוע שיכולנו לקבל בעיניי זה אשדוד, היה עדיף לקבל את ביתר או את מכבי.
למה?
כי אשדוד היא מאוד מאורגנת מצד אחד, התקפית מאוד מוכשרת, וזה מקשה עלינו, ומכבי נתניה במשחק הזה, ראית את המשחק שהיה באצטדיון מנתניה לפני שבועיים.
אני לא לוקח אותו
כדוגמה. לא היה לנו פתרונות.
לא לוקח אותו.
אני חושב שהמשחק יראה אותו דבר, אשדוד לא תבוא נגדך בחצי גמר, ותתקוף ותלחץ גבוה.
חבר'ה, מכבי נתניה נגד אשדוד הפסידה 2-0, החזיקה 70 דקות בכדור, זה לא יקרה בחצי הגמר.
לא באת לשער, 90 דקות לא באתנו לשער.
נכון, אבל הם עלו לשחק מהמקום הרביעי, כבר בגלל שהפועל ירושלים הפסידה לריינה, אני ידעתי, אמנם הייתי לבד בבית, אבל כאילו אמרתי לעצמי, ברגע שריינה ניצחה את הפועל ירושלים, ואנחנו עלינו מקום רביעי, אין מה לעשות, דור. אתה פשוט, כל המתח יורד.
אני חייב להגיד שאני מסכים איתך, פרימו, כי גם, אתה יודע, אנחנו לפני כל משחק, אנחנו פונים למאזינים שלנו, ומבקשים שינחשו את התוצאה, שיתנו איזה אימור. ובדרך כלל, אתה יודע, אוהדים, זה הרבה wishful thinking, הם רוב הזמן אומרים, נתניה
מנצחים, כן.
לפני המשחק נגד אשדוד, אני לא יודע אם הרוב, אני לא ספרתי, אבל המון המון מאזינים אמרו, אנחנו הולכים להפסיד את המשחק.
כן.
הייתה הרגשה של נפילת
אני יכול לתת. להגיד לכם על עצמי, סיפרתי את זה קודם לדור, שאני טיפסתי על הקירות, וקיללתי והשתגעתי, ואשתי הייתה אומרת לי, תשתוק כבר, אתה צועק במשחקים שלא הייתי מגיע לנתניה, עד הפלי אוף, ועד שעברנו את מכבי חיפה ברבע הגמר. מאז שעברנו את מכבי חיפה ועלינו לחצי גמר, מאז שנכנסנו סופית לפלייאוף
העליון. שקט בסלון.
כן, אני רואה בחדר, אני נותן לה לראות את הסדרות שלה, אני נהנה לראות בחדר שלנו, ואני לא מטפס על הקירות, ותראה, נתניה הפסידה 2-0 לאשדוד, במחזור הפתיחה של הפלייאוף העליון, הייתי צריך לקחת ללב, הרגשתי שהלב שלי לא נחמץ. זאת אומרת, אין לי שליטה על זה, אתה יודע, על הרגשות אין לך שליטה.
אני גם הייתי היחיד באולפן שהתעצבן אחרי המשחק הזה, אני מחת האמת, בעיניי זה פספוס, כאילו, אין לך את הפריבילגיה להוריד את הרגל מהגז. כאילו, מי אתה?
אבל אין מה לעשות. זה בתחושות שאתה...
זה בטבע האנושי.
בטבע האנושי.
אני אומר לך שוב, שאלת אותנו למה אנחנו עדי נתניה שלא ראו 40 שנה כלום. המערכת, המועדון, המאמן, המנהל המקצועי צריך לייצר אצל השחקנים את האש הזאת שבוע אחרי שבוע, כי אנחנו כרגע קטנים, לא יעזור. אנחנו צריכים לבוא מלמטה כל שבוע, גם נגד אשדוד בבית, גם נגד ביתר, גם נגד, לא משנה נגד מי, אנחנו צריכים לבוא רעבים, צנועים, לעבוד ולנצח כל משחק, לעשות הכי טוב, ולהוריד את הרגל מהגז, גם נגד קריית שמונה, חצי שני, וגם נגד אשדוד, ואתה יודע מה זה התחיל עוד לפני, בריינה וחדרה, ששחקנו לא טוב, אז הפיק נגד מכבי חיפה היה מגניב, היה טוב ויפה, אנחנו בחצי גמר גביע, לא לקחנו גביע, הסיכוי שלנו לקחת גביע הוא 25%.
25, דור, אבל אתה יודע, אני אומר לך, אני אומר שההישג הכי גדול עד היום בעונה הזאת זה של נתניה נגד מכבי חיפה.
מדהים, עזוב.
זה צמד משחקים, זה לא אחד. אתה יודע, אם היה אחד, היינו נכנסים איתם להערכה ופנדלים אולי ב-2-2 הראשון. מי נתן סיכוי בסמי אופר? 30,000 צופים. מי מנצח בסמי אופר? ואתה ניצחת גם לא בפנדלים עם שער נדיר של טאומאסי. שאתה מגיע למצב כזה כנתניה. אם מכבי חיפה, מכבי תל אביב הייתה עושה אותו דבר בסמי אופר למכבי חיפה, זה לא היה קורה. לקימו אדון שכל שנה נלחמה לליפות, ומיץ' גולדר, ואתה מכיר את הסיפור של מכבי תל אביב, זה לא דומה לנתניה. אתה הגעת לפיק מטורף. לי לא היה ספק שקבוצה כמו נתניה מגיעה למקום הרביעי וחולפת על פני מכבי חיפה ברבע הגמר בשני משחקים, גם אם אין לנו מד שימדוד את הבטן לגנדלמן ואת האורמאסי, אין לנו.
פרימו, אתה יודע שדור ואני, אנחנו כל הזמן באולפן רבים בין, אנחנו כמעט לא מסכימים על שום דבר.
מצוין, אני אוהב את זה.
ואני בדעה שלך באמת, זאת אומרת, אני בעיניי מה שהוא אומר, שאנחנו חייבים לבוא לכל משחק ולא להוריד את הרגל מהגז, זה טוב וטוב.
חבר'ה, בגלל שיש לנו חצי גמר,
אבל זה לא עובד ככה בטבע האנושי.
בגלל שיש לנו חצי גמר, אני אומר לכם, הלוואי שנעבור בשלום את כל המשחקים הקרובים. אני אומר לך, יש אברסט, אנחנו עכשיו באמצע, כולם מסתכלים למעלה.
פרימו, אני לא מצליח להבין, למה אתה מקשר?
כי זה הישג, זה משהו שאתה לוקח הביתה גביע.
לא, אבל את המשחקים הקרובים שלפני חצי גמר גביע המדינה,
תראה,
למה זה קשור לחצי גמר
גביע המדינה? אני אגיד לך, הם יבואו ויתאמצו באשדוד, ואחרי שלושה ימים נגד הפועל ירושלים בבית, משחקים קשים, יתאמצו, ירצו לנצח. אבל כשהם ייכנסו למקלחת, לא חשוב מה הייתה התוצאה, המבט שלהם יהיה לבלומפילד השניים במאי.
כבר מעכשיו?
כן, אתה לא מבין מה זה חצי גמר, הם לא היו שם. הם עברו את מכבי חיפה, הם מאמינים שאם הם עברו את מכבי חיפה בשני משחקים, הם יכולים להביא גביע למועדון. נכון, הבאנו גביע הטוטו, שמחנו, רודד מכנס באותו יום אמר לי בשידור ברדיו, אתה מביא גביע, זה הישג. אלה שמנסים להגיד, זה רק גביע שלישי, גביע הטוטו, שטויות, זה גביע, ניצחת את באר שבע. באר שבע רצו לנצח אותנו? אז
תגיד, בני יהודה לקחו שני גביעים. לפני 5-6-7 שנים, והיום הם בליגה שנייה.
אני אגיד לך מה ההבדל. אברהמוב לאייל סגל, זה
הבדל. עזוב, אני לא יודע.
אתה לא תראית בגלל זה.
הניצחון על מכבי חיפה, בגביע, זה המשחק שאני בתור אוהד נתניה, המשחק הכי גדול שאני ראיתי.
מה,
לא
מסכים,
ראיתי את נתניה ככה
אף פעם. איתך.
אולי בעונה של מתאוס, שניצחנו 3-2 בקריית אליעזר, משחק עונה, זה מתקרב. אבל יחד עם זאת... חיימוביץ'
ושלב מנשה.
כן, אבל יחד עם זאת, אני כאוהד שמסתכל קדימה ורוצה שהבן שלי, הבן שלי שיהיה בריא בן 3.5, אני רוצה שיהיה אליפות, אני מוכן 10 שנים לא לקחת גביע ו10 שנים להגיע לאירופה, שהתקציב יגדל ושיום אחד יהיה סיכוי שאני אראה אליפות.
אבל אני אסביר לך את
הגביע הזה בעיניי, עם הגביע הזה בעיניי, אין בו כלום, הוא ריק מתוכן.
אני אסביר לך את ההבדל, בבקשה, בבקשה.
רק משפט, אני אומר שזה נהדר מה שהוא אומר, רק שזה לא סותר. אפשר גם להיות טובים בליגה וגם לנסות להיאבק על הגביע.
אני אגיד את זה ככה. מה שאמרת, אני מנסה להתחבר. שאתה זוכה בגביע כקבוצה גדולה, מכבי תל אביב או מכבי חיפה שזוכות בגביע, אז הם עשו דרך, ניצחו 3-4 משחקים וזכו בגביע. אתה לא משווה אותם לאלופה שעשתה עונה פנטסטית. זה משהו אחר לגמרי. גביע, נכון שהיו לנו, יריבות קשות, אנחנו שחקנו עם הרבה ליגת העל. כל השלוש קבוצות שעברו והגיעו לחצי גמר שחקו נגד ליגה לאומית. בואו, ואנחנו נגד הקבוצה הכי טובה בארץ. שתבין שאתה מרים גביע, לא חשובים, אני אומר לך, בוא, תשים היום ל-10,000 אוהדי נתניה בפתק, נסיים בסוף העונה, רביעי, חמישי או שישי, תבחרו מה שאתם רוצים, וגביע המדינה. יהיה אחד שלא יכתוב את זה, גביע המדינה?
אני. שככה היה לי טוב. תשמע, אני אומר לך את האמת, אני מכבי נתניה בעיניי.
אבל ליגה, הפסדת השבוע אחרי, אתה יכול לנצח ולתקן.
הכל מתקשר להכל. אנחנו פה בגלל אליפות לפני 40 שנה.
וגביע לפני 78.
בעיניי, מכבי נתניה היא לא גדולה, היא ענקית. אוקיי? אני רוצה לחזור לשם. אני לא רוצה להיות הקטן הזה, המסכן שמתלהב מגביע. כי גם הקפטן שיניף את הגביע, מי יודע מתי הוא יהיה פה עוד פעם. אם הוא יהיה פה בכלל שנה אחרי. אני רוצה שמכבי נתניה תחזור להיות גדולה. אוהדי הפועל באר שבע,
אז מה הבעיה אם בדרך היא תזכה
גביע?
אתה יודע מה הבעיה? כי כשאתה מתעסק בגביע, אז אתה מפסיד לאשדוד, ואתה עושה טקו בקריית שמונה, ויש לך אחרי הפגרה, יש לך פה לירושלים.
קריית שמונה זה המוות. הם שיחקו ביום שלישי ברביעי בערב, שיחקו ביום שבת.
אבל עשית 2-0. גמור את המשחק, תהרוג אותו. תכניס את בוריס אינו במחצית, תגמור את המשחק. אל תפסיד שם, אל תפסיד נקודות.
אבל איך זה קשור?
תבוא לקחת נקודות.
אבל איך זה קשור שהובלת 2-0 וגמרת 2-2, לך חצי גמר המדינה שהוא במאי.
ההתעסקות בגביע במאי, תקשיב, ההתעסקות בגביע במאי עלולה לחרב את העונה הזאת. ואם מכבי נתניה בסוף העונה הזאת לא תהיה באירופה, אז אתה תקוע במקום. אתה לא התקדמת השנה. אתה צריך כמועדון להתקדם שנה אחרי שנה, כדי שהמועדון הזה יחזור להיות גדול.
אתה צריך לעשות גם וגם.
וכדי שלא נעשה פה פרק על ה-50 שנה, על העונה של 82, כן. 83, נביא אותם ממקלות לפה. אני אומר לך את האמת.
יש לנו עדיין סיכוי להיות באירופה, גם
מהליגה. אנחנו חייבים להגיע לאירופה.
גם מהליגה וגם מהגביע.
שפרימו אמר לך מקודם, אני לא חושב שיש עוד אחד שהיה מעדיף זה וזה, היה לו בעיניים את הניצוץ, של הענפה, הוא אמר, אתה יודע מה זה להניף גם.
כן,
אני
כן.
לא מכיר.
ולנו אין את הניצוץ, לא אנחנו מכיר. לא מבינים על מה אתה מדבר.
אני הייתי. אני הייתי בין... לא מכיר. הייתי בין 20 ו... ב-78 הייתי בין 18, לפני צבא, ואין מה לעשות. ראיתי מה זה הנפת גביע.
אז אחד שעבר את זה, יודע קריאת... להגיד לך
פספסתי גמרים,
שזה כן שווה.
שווה. ופספסתי גמר עם קריית שמונה ו... ובני יהודה.
לא הפסדת כלום.
קודם הפסדתי. אגב, בוא נסיים עם משהו אופטימי, כפיר. משהו אופטימי שהכי עולה לך לגבי מכבי נתניה.
תשמע, קודם כל לקחתי משהו טוב אחד מהפגישת פודקאסט שלנו היום, זה שאתה מדבר עם בן אילם ואומר, החבר'ה הצעירים האלה, אני בן 45, אף אחד לא אומר לי כבר הצעיר הזה, אז כבר...
אתה נראה טוב לגילך.
כבר היה כיף. משהו אופטימי, אני מקווה שימצא הרוכש, העשיר, המיץ' סו קולד הזה, שיבוא...
לזכותו של אייל סגל, הוא אומר שלא יכול כל אחד לקנות את מכבי נתניה ממני, באמת צריך לבוא לפה מישהו אדיר מבחינה כלכלית.
אז זה מה שאני אומר, מישהו ברמה של מיץ' גולדר, מישהו בדיוק. ברמה של דניאל ימר, שבאמת יבוא וייתן לנו את הצ'אנס הנוסף הזה, להרים את עצמנו כן. עם הכסף הגדול, כי אנחנו בעולם של כסף גדול 2023, וזה רק הולך להיות עוד יותר הכיוון הזה. ואני, הדבר השני שאני מקווה, זה שבאמת אייל, שאנחנו כולם אוהבים אותו, ידע לזהות את הבן אדם הזה הנכון,
כן.
ולשחרר את זה.
דור?
אתה מדבר כאילו יש על המדף 4-5 וצריך לבחור אחד. אבל...
הוא שאל אותי משהו אופטימי שאני מקווה.
אני מאוד אוהב את מה שעושה אלמו כהן, אני מאוד אוהב נכון. את מה שעושה רן קוז'וק.
נכון.
אני חושב שיש משהו מיוחד בקבוצה הזאת, ושכולם דיברו על הכישלון של תחילת העונה, אני אמרתי, מנהל מקצועי לא שופטים אחרי חצי שנה, אני מקווה שיתנו לו לעבוד ושהוא יצליח בדרך שלו, ושאיך דיברנו איתו על דורטמונד בזמנו, עם לבדובסקי, שהביא השחקנים מכלום ולקחה אליפות והגיע לגמר גביע אלופות, אז אני חושב שאפשר לעשות זה גם בנתניה, עם ניהול מקצועי נכון, עם חשיבה לטווח ארוך, ועם אמונה, ושהמועדון הזה צריך לחזור להיות גדול.
בדיוק.
רק מילה על אלמוג כהן, הוא פשוט היה אצלנו ממש לפני שבוע, אנחנו שנינו יצאנו, ודיברנו על זה אחר כך, שנינו יצאנו בתחושה מהפרק הזה עם אלמוג, שיש על מי לסמוך. הוא ממש השאיר לנו הרגשה.
אהבתי איך שהוא דיבר, וברעיון שלו גם שהוא עשה אצלכם, גם בעיתון, תשמע, זה מנהל מקצועי אמיתי. אגב, קבוצות מצליחות, כמו הפועל ירושלים, מכבי חיפה, מכבי נתניה, מצליחות גם בזכות המנהל המקצועי. מכבי תל אביב, שמדברים על ברק יצחקי, שאומנם הוא מנהל מקצועי, הרבה מדברים על הכישלון, שהיא לא הצליחה לזכות, שהיא תזכה השנה באליפות, זה בזכות יצחקי, ואני אסיים באופטימיות שלי. האופטימיות שלי היא כזאת, בגלל שאני ראיתי אליפויות, כן, אני רוצה כמוכם, למרות שאני מבוגר מכם, לראות אליפות, ואני לא פוסל את זה על הסף, אבל אני אומר, תמיד תזכרו מתי נכנס עידן הכסף. כי כשלא היה עידן הכסף, נתניה הייתה קבוצה בפור מעל כל הכדורגל הישראלי, ומכבי חיפה הגדולה של היום הייתה בליגה א' וירדה ליגה. זה הכסף, ולכן אני אומר, אנחנו ננסה כל שנה ללכת על הגביע ופלייאוף עליון, אם יתפס לנו פעם חולשה של הקבוצות הגדולות עם הכסף הגדול, נתניה זה באמת הקבוצה מכל היתר שיכולה באמת לנגוס באליפות.
פרימו, אנחנו רוצים גם לראות.
ועם זה נסיים, בטח, הלוואי. דור סנדר וכפיר לוי מחוץ הקופסה, מה זה נהניתי, תודה רבה לכם.
נהננו איתך מאוד, תודה שהזמנת אותנו.
אוזנקה שפודקאסט סטודיו שמארח אותנו.
יאללה בטר, יאללה בטר.
ביי ביי.
ביי.